אז אנחנו עוד קצת בכל זאת נדבר על אומץ, כי יש פה בחירות ויש פה אירוע וכמה מפלגה, ואנשים שלהם בסופו של דבר, הלב שלהם הוא נכון, גם אם הרבנות מקברת את בעליה והפוליטיקה עשנה את המלאכה ואותה, עדיין הם עשו. עכשיו, ממי, אתה, רציתי לשאול לך משהו. יכול להיות שאתה קמפיינר של אומץ, בלי לספר לנו?
כן. מאוד יכול להיות.
כי איך שהוא נראה, אתה בן אדם שמבין כמה נקודות חיכוך מעוררות את הבלוטה הרגשית, ואנשים מצביעים הרבה פעמים דרך אמוציות, ואתה בעשר פוסטים האחרונים מדבר על אומץ, שהרבה אנשים לא מדברים עליה, ומייצר
גל של מצביעים.
המונים.
גל, המונים.
לא, המונים. אבל כאילו אתה מחדד את הדרמה, אתה מחדד את הקונפליקט, במובן הזה אתה שם אותה מודעות, אתה נותן להם את המקום, אולי את הקמפיינר שלהם.
אז זה השאלה מצוינת, אז מכיוון שאתה לא חושד בי שאני לא יודע או לא מכיר את המקצוע, העיקרי שבו עסקתי אגב רוב חיי, אז אני חושב שאין עדות יותר טובה מזאת לניקיון הכפיים שלי בנושא הזה. זאת אומרת, זה פשוט לא מעניין אותי. מה שאתה אומר עכשיו, לא אישית כלפיך, פשוט לא מעניין אותי. התוצאה, לקחת את הדברים שלך, והתוצאה של סדרת הפוסטים, או התוצאה של המאבק הזה, בין אם היא מקפדת את ראשה של אומץ, ובין אם היא מביאה אותה לקלפי, ברוב מוחץ של 151 אלף מצביעים, פשוט לא מעניינת אותי. אז זאת התשובה היחידה שאני יכול לתת לך. המאבק נעשה כעיתונאי כדי להגיע לחקר העובדות והאמת. ואני חושב שבנושא הזה אין מקום אחד בודד שאפשר לטעון שנכשלתי. וזה סחרי. והתוצאות הן מבחינתי חסרות ערך. עכשיו, זה שלא מאמינים לגרסה הזאת, זאת תוצאה של ראייה מוטעת, מעוותת, עקומה של כל המקצוע הזה שנקרא עיתונאות. זאת אומרת, עיתונאי בישראל 2022, או יותר נכון מ-2020, צריך להיות לו צד, צריכה להיות לו אג'נדה, צריך להיות לו מחנה, הוא צריך להיות נאמן למחנה שלו, הוא צריך לשרת אותו, הוא לא עיתונאי, הוא קופירייטר, הוא תשדיר שיווק של ידיעות אחרונות.
מה אתה לך
אוקיי,
בשאלה?
ואני אני לא תשדיר שיווק של ידיעות
לא.
אחרונות.
אתה לא, בעניין
אוקיי,
הזה אתה לא.
ובנושא הזה, בנושא הזה, אם תרמתי לאומץ, אוקיי, אני מאחל לה המון הצלחה.
ומה לדעתך כדאי לעשות? מה לדעתך כדאי? איך כדאי להתייחס לכל, גם אותך אני שואל תמיד, לכל שכירי החרב שצצו בשנתיים האחרונות, סליחה, יש פה עיתונאים, תקשורת, יש פה עיתונאים בריאות שפשוט דיבררו מסרים. היום בדיעבד אנחנו רואים כמה שקרים, כמה פגיעה בחיים של בני אדם, ממש ככה, מידע שמוביל את זה. אנשים שבקלות, כתבו, דיברו, אנשי בידור, תרבות, לא יודע, אני בא לי להגיד שמות כי אני כועס עליהם, אבל
תשמע, מה ההוכחה לזה שאנחנו הרבה יותר, אנחנו במובן האנושי, מחנה הרבה יותר גדול מאשר חושבים שאנחנו? ההוכחה היא שבאופן תיאורטי יש בקבוצות הפייסבוק הדיגיטליות, בכלא הזה שבו קלעו אותנו, אולי 50-60 אלף איש שבטוחים שהם מנהלים את העולם. אבל אם הרייטינג של ערוצי הפנדמיה האלה יורד בלי הפסק, אם הוא כבר הגיע לרמות של 5-6%, וגם זה בלוף מפני שלא סופרים ערבים, חרדים, וכל מי שאיננו יכול להשפיע על, על ועדת המדרוג. אז מה זה בעצם אומר? זה אומר שנפשו של הציבור נקעה. זה אומר שלא רוצים לראות אותם יותר. זה אומר שהם משעממים לא רק אותנו, אלא קבוצה נרחבת בהרבה מאיתנו של מיליוני אנשים, שעדיין איננה יודעת אפילו למה היא נתקע קשר עם הסיפור הזה, כי לא נותנת לעצמה דין וחשבון. זה אומר שהזיוף הגיע לרמות כאלה, שגם מי שאיננו מגדיר את עצמו כשוחר זכויות אדם או אויב הזרקות, בעצם נקלע לסיטואציה עם עצמו, שבו הוא אומר, אני לא מאמין לזה יותר, זה לא מעניין אותי, אני כבר לא מאמין לזה מזמן, התהליך הזה התחדד והחריף, וזה בדיוק, זה בדיוק מסוג הדברים שבהם, ואני אומר לך את זה אחרי ששנתיים, נלחמתי ויריתי ושילחתי חיצים וטענתי טענות ודרשתי תשובות, לפעמים גם קיבלתי אפילו, כן, לא מצפקות אבל קיבלתי. אני אומר לך שאנחנו לא צריכים לעשות כלום, חוץ מאשר לחבות את הטלוויזיה באופן טוטלי, כלום, אפס נדה, כי כל דבר שאנחנו מעדעדים וכל דבר שאנחנו נותנים לו משנה תוקף, פועל נגדנו ומחזק את הגבייה העיתונאית המהלכת הזאת, שימיה קצרים ממילא. ולכן, אחד המקומות, אגב, התהליכים הבודדים שאני מכיר בחיים הדמוקרטיים, שבו הגולם קם על יוצרו ומחלה אותו, זה לא תהליך שיפסק. האנשים האלה לא יוכלו לעבוד כעיתונאים בשום מקום. איש לא יקבל אותם לעבודה, גם לא בלצטנאייס או במקומון של, במקומון של בר שבע.
אוקיי. נגיד לך מה החלום הרטוב שלי.
שימידו אותם לדין.
אני רוצה להיות השופט בעולם החדש.
איך יש פרויקט נירנברגי? תספר עליו ב...
לא, נירנברג 2. זה לא שייך אליי, זה של ריינר פומך, אני חושב שאת כבר בשלבי סיום.
אבל אתה קשור אליו, אתה... כאילו יש לך עניין של לתת את הדין, מתן דעת עמוקה.
זה עוד חזון למועד. אני חושב שנירנברג 2 זה יותר עניין תדמיתי.
ספר על זה לצופים, מה זה, מי זה?
כן, קודם כל שנסביר מה זה נירנברג 1. אחרי מלחמת העולם השנייה תפסו נאצים ומשתפי פעולה איתם.
לא נעים להגיד, אבל מספר די, נעים להגיד, מספר די מצומצם, ויכול להיות שזה היה בסך הכל קבוצה ייצוגית.
לגמרי.
שסימלה איזה אקט משפטי כדי... לזכך את הצורך.
לא, ראשי המערכת, היו שם איזה 12 שכן נשפטו למיטה,
שנשפטו, כן.
אבל היו עוד מאות שנשפטו, רופאים ואחיות בעיקר. נירנברג עסק בעיקר ברופאים ואחיות ששיתפו פעולה במחנות, ועשו מעשי זוועה בבני אדם אחרים, חסרי ישע. ובאמת, רוב המשפטים האלה נגמרו, העולם כבר התחיל לעבור, זה החלמה. אז המטרה הייתה לא עכשיו למצות את הדין עד הסוף, חוץ מהבחירים ביותר. ובאמת, אנשים קיבלו אנשים קלים יחסית. אבל מה שכן היה חשוב בנירנברג, זה לאומות המאוחדות, בעצם האומות שניצחו והתחילו, אז נוצר האומות המאוחדות, זה לייצר נורמה חדשה, לייצר קודים של התנהגות, במיוחד בנושאים של רפואה, במיוחד בנושאים של נושאים רפואיים, ואז היה באמת את אותם משפטי נירנברג. אבל בעצם משפטים יכולים להיות רק אחרי שהטובים מנצחים והרעים מפסידים. אנחנו לא נמצאים במצב הזה, לכן הגרנד ג'ורי של ריינר פולמיך, זה עורך דין גרמני, שעוסק ב... הוא בעצם הקים את ועדת החקירה לתחום הקורונה, בגרמניה, וחשף...
אביטל לבנה הייתה אצלו דוקטור יוסי ביטון, עורך דין יוסי ביטון, התראיין אצלו בין השאר כדי לתת את דעת
מישראל. אני הייתי אצלו ממש פיזית בברלין, כמו כאן, בחדר של מצלמים, ועושים את הרעיונות, והרבה אנשים עלו גם דרך הזום. הוא עשה עבודת קודש לפי דעתי, גם בשלבים מאוד מוקדמים יחסית. ועכשיו עשו פרויקט חדש, אני חושב שכבר סיימו אותו, עם הגרנד ג'ורי שבעצם עשו את משפט העם, שבעצם הציבור הוא השופט. אבל אני רוצה להתייחס שני דברים חשובים לי, ונסה לעשות אותם במרוכז, במוקד. קודם כל, לגבי מה שאמרת על הכתבים, ממש בקצרה, כתבי הבריאות, בוא נדבר עליהם בישראל, הם כבר שנים, הם לגמרי מנותקים מהשטח, הם... משרתים, הם ממש שופר מוחלט של משרד הבריאות. הם רואים גם את העבודה שלהם כשליחות, והייתה, היה כנס באילת לפני כמה שנים, אני חושב ש-2018, שהם ישבו שם כל כתבי הבריאות ודיברו על זה שעל כל מי שיש לו איזושהי גישה שונה בענייני חיסונים, לא לתת לו בכלל במה.
נכון.
זה כמו מחבלים וכן הלאה וכן הלאה. האנשים האלה בסופו של דבר הם לפי דעתי צריכים להיות מואשמים ברמת בגידה, וזה יגיע. אני מעריך, אני מקווה כך. בוודאי בדיני שמיים זה ודאי יגיע. בדיני אדם, אם נזכה. אבל זה ככה בקטנה, אתה מדבר על זה, אני רואה את זה כשאני מתעסק עם, עוד לפני הקורונה, וזה שם הגעתי בכלל לעשייה הציבורית שלי עוד לפני הקורונה בנושא של רדיפה, בעיקר רדיפה של קטינים, כלומר רודפים את ההורים בגלל שהם לא רוצים לבצע איזשהו הליך רפואי או חיסון לקטינים, והם איכשהו באו לא טוב לרופא או למערכת, ואני לא פותח את הנושא הזה כרגע. אבל מי שבעצם משרד החינוך, משרד הבריאות והתקשורת שמפמפמת את כל הנושא הזה ומלבה אותו, יש שם רשעים גדולים. ובואו, let's leave it with that. עכשיו בואו נדבר כמה מילים על אומץ, אני רוצה כן לומר okay. גם זוויות נוספות.
אוקיי.
Okay. אני אתחיל בטוב, אני אסיים בטוב. אומץ עשו את כל הטעויות האפשריות, לפי דעתי. כל הטעויות האפשריות, אני שומע מגולן בתור איש מקצוע עכשיו, מבחינת... אני עוד מדבר יותר במובן המהותי. אתה יותר במובן, אתה יכול לתת שיפוט יותר טכני מבחינת איך יוצאים ואיך עובדים ואיך זה, אבל אם הם אמורים לבדל את עצמם, זה הדבר האחרון שהם עוסקים בו, זה לבדל את עצמם. הם נמצאים בתשדירי בחירות. אם, כשאנחנו דיברנו על הדברים באפשר, אני הייתי מאוד מיליטנטי שוב בקו הזה של הקמפיין כבר נעשה, מכירים אותנו, מי שצריך להכיר אותנו, מכירים אותנו. גם כל הרעיון הזה של חבירה למרץ, למחץ, לפי דתי, הוא הוא לא
תמיר, זה לא נכון, יש אנשים בחוף שאתה שומר להם אומץ, אומרים, מה זה, זה שייך למרץ? זה לא,
לא, אני מדבר על הציבור שוב פעם, של השבט הזה, שאנחנו לא קוראים לו ערים.
אבל השבט הזה הוא יכול להיות יותר ממיליון ושניים, כשני מיליון.
כן, אבל זאת הטעות האסטרטגית הגדולה, וזה אני אומר לך כרגע, כי איש מקצוע בלי שום קשר להשקפותיי הפרטיות.
600,000 לא נגשו.
תשמע, אומץ הלכה על קמפיין מצוין, אם הוא היה נמשך 3 שנים. זאת אומרת, אם היו לה 3 שנים של זמן כדי להנחיל את ערכיה בדרך שבה היא פעלה, כשהיא באה ואומרת, אנחנו נלך בקו מתון ונלך עם אורלי ודי, ואנחנו נאמץ את משנתם ולא נהיה מיליטנטים ולא נדבר על אג'נדה ולא על 2030, אלא אנחנו נפנה בעדינות וברגש לאנשים שהם לא בדיוק מתוך קהל המטרה שלנו, ואז נלקט אותם ונאחד אותם סביבנו. זה היה מצוין. מה בכל זאת האיוולת בקמפיין הזה שהם היו צריכים להשיג מטרה בתוך חודשיים ימים? ובתוך חודשיים ימים, אם אתה לא הולך במסרים הכי חדים והכי חריפים לבייס שלך, ואתה לא מגייס אותו קודם כל, אוקיי, אתה לא יכול להמשיך הלאה. והעיקרון הזה של תפסת מרובה, לא תפסת, הוא העיקרון שהרג להם את הקמפיין. כי להיות קצת פה וקצת שם, רגל כאן ורגל שם, אני אומר את זה, אבל אני לא אומר את זה חריף מדי, אני לא אומר את זה מלא, אני לא רוצה להרגיז את אלה ואני לא רוצה להרגיז את אלה. עזוב אותך כרגע מבחינה מוסרית. מבחינה מקצועית, זאת עיוולת מוחלטת. ואני אומר לך, כמעט אמרתי לצערי, נפלט לי, הם ישלמו עליה, כי בין אם אני אוהב אותם יותר או אוהב אותם פחות, לראות באמת, כפי שתמיר אומר, אנשים שחלקם מצוינים בעיניי, עושים טעויות כל כך קולוסליות, זה מצער ברמה המקצועית.
תחשוב, אני לא יכולתי להסכים איתך יותר, אבל אני אקח את זה עוד צעד. תחשוב, אם היו עושים קמפיין שהוא מיליטנטי 3 שנים. זאת אומרת, אתה אומר, בנקודת הזמן, ואני מסכים איתך לגמרי, אין לך בכלל ברירה, אלא לעשות, להיות מאוד 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 מבודד.
זה הישרדות.
אבל אם היה להם אפילו 3 שנים, והיו ממשיכים עוד יותר את הקו הזה, עוד יותר טוב, כי אז האיש ברחוב היה אומר, אלה, אני יודע, החתרנים האלה, קודם כל כבר היה יודע לזהות אותם. אז הבעיה שלי שם היא בעיה מהותית, אבל אני כן רוצה להגיד כמה דברים שהם ללמד זכות, כי אני חושב שאחרי כל הביקורת הזאת, יש מקום להצביע אומץ. למי שחושב שהוא מוצא, זה עובר את הקו האדום אצלו, של המינימום ההכרחי, יש מקום. קודם כל, הזכרת את גדי אברקן, שהוא לפי דעתי חצי הייתי נותן לו. אתה 129 וחצי, הוא לא 100%, הוא לא 100%, הוא לא 100%.
אתה יודע כמה זה חצי בימים כאלה? חבר
כנסת
בכל זאת.
אבל הנשמה שלו במקום הנכון, אבל הוא פוליטיקאי בכל רמה חברה.
פייגלין היה היחידי שעשה לי
אלונה אלמן,
של המגפה, סליחה.
צביקה גרנות, לימור פררה ודוקטור אמיר שחר, הם לא פוליטיקאים, ואני רוצה גם לתת את הזווית של איך זה נראה מהצד שלהם כאקטיביסט. כי אני גם בא מאותו מקום. למעשה, ומאמת אתה תוכל להתחבר לזה, כי גם אתה מאותה זווית. התחלנו לדבר. התחילה קורונה, התחילו כל מיני בעיות. אני אגב שתקתי לפחות חודשיים, קרוב ל3 חודשים, בין מרץ ליוני, כמעט לא יצאתי לדבר, כי אמרתי, טובים ממני שנמצאים בשטח, ידברו. לשכת עורכי הדין תצא החוצה, מה קורה פה? יש פה התהפכות קיצונית, אה?
יצא החוצה,
יצא בסוף.
יצא בחוץ, אתה מכיר, יצא
בחוץ. אבל היה נראה לי למעשה באמת, שבשינויים כאלה קיצוניים במציאות, לתמימותי כנראה, תהיה התנגדות אוטומטית, וזה לא, או טבעית, וזה לא קרה. ההפך, כולם ישרו קו. צבא, הייתי בטוח שהצבא יכול להיות איזה, בתי משפט, דיברתי על הלשכה, בתי משפט במערכת דמוקרטית זה התפקיד שלהם להיות ביקורתי. המושג הזה, למשל, שיש מושג בעולם המשפט של חזקת המינהל התקין, זה אחד המושגים הכי מעוותים בעיניי. חזקת המינהל הלא תקין צריך להיות. קודם כל, כשמגיע משהו לבית משפט, צריך לצאת מתוך הנחה שיש סיכוי טוב שהמדינה לא עושה נכון, שהרשויות, שאנשים שקיבלו את הכוח ביד, כי כוח שלו נטייה להשחית. חזרה לענייננו, אחד כמוני מתחיל לדבר, אחד כמו ממי, גם כמוך, מתחילים לעשות לפעול, אנשים מתחילים להקשיב לך, אנשים אומרים, טוב שיש את הזווית הזאת, את אלונה אלמן, צביקה גרנות, כל אחד בתחומו. ואז אתה אומר, בוא נע, תראה, אוקיי, אנשים מקשיבים לי, זה עוזר, זה אני מסייע, אז זה, ואני one person at a time. אני לא יכול פה לעשות הרבה, אין לי כוחות, אין לי עוצמה. וואלה, אם הייתי יכול, אם היה לי תקציבי, אם היה לי איזושהי כוח מסוים, הייתי יכול להיות כמו אלה בכנסת שיושבים כל היום, ואני לא רוצה להשתמש במילים לא יפות, למרות שהודעת אותנו.
תשתמש, זה יביא לנו רייטינג.
מגרבצים. אז... אז וואלה, אם היו אנשים טובים נכנסים למערכת הזאת, יעזוב כרגע, אני נגד להשתלב בזה, ההפך, אני חושב שצריך לפרק את המערכות ולבנות משהו שהוא בנוי הרבה יותר על בסיס, כמו
דמוקרטיה
של, דומה של שוויץ, קנטונים mm-hmm. והצבעות ישירות ומשאלי עם כמעט על כל דבר וחצי. אגב, עוד לפני כל זה, עוד לפני כל זה, חוקה.
לגמרי פשוט.
מאוד פשוט.
לגמרי פשוט.
במיוחד עם טכנולוגיות של בלוקצ'יין היום, אבל נושא של חוקה. חוקה... מאוד מאוד אגרסיבית וחזקה. אחד הדברים שמבדילים את ארצות הברית משאר המקומות, עם כל הבעייתיות של ה-50 states, כי לא כולם אותו דבר, והם ממש לפעמים הפוך לגמרי, קליפורניה ופלורידה זה ממש הפוך. אבל יש חוקה מאוד חזקה, יש בית משפט עליון בכל זאת, שעם כל ה... שגם שם יש מינויים פוליטיים, אבל הוא עדיין יש לו איזשהו כוח עצמאי. זה דבר שאף חברה לא יכולה להישאר חופשית, אנחנו רחוקים בישראל מלהיות חברה חופשית, אם לא שומרים על הכללים האלה. עכשיו אני רוצה גם רק להדגיש. אז באה אחת כמו אלונה אלמן, שבעצם הופכה להיות ערוץ תקשורת של איש אחד, ואני מקבל את החדשות שלי מאלונה אלמן. אני לא פותח זה.
ערוץ תקשורת? רגע, אני מצטער, אני מראיין, יש לי ריח לענייני של קרב. זמן אמת זה ערוץ תקשורת, בראשית זה ערוץ תקשורת, לאלונה יש קבוצות וואטסאפ, אני בקבוצה מספר 35 אגב, ללא ספק יש אימפקט, אם היא שולחת אנשים להגיב בפייסבוק הזה, אתה רואה אותה כמו נחיל מגיעים ומעצבים דעת קהל.
אגב, היא לא שולחת.
יש איזה אימפקט ואני מוריד את הכובע בפני עבודת הגרילה שלה, כי היא לא אשת תקשורת, היא לא אדם... אתה רוצה להתייחס
אני
רוצה להשלים, אני רוצה להשלים, אני דווקא רוצה לדבר באופן אישי, ואני לא רוצה...
אני לא מתייחס לדברים שיש לי בהם נגיעה אישית, ומכיוון שאלונה אלמן חסמה אותי מתגובות בדף שלה, למרות שלא כתבתי בו מעולם מילה אחת, אז אני אשאיר, אני אשאיר, אני אשאיר...
אתה חסמת פעם מישהו ממי?
כן.
את מי?
היה רבים.
את מי אתה חוסם? את מי אתה חוסם בדרך
כלל? כל מי שכותב בדף שלי משהו שיש בו כדי לשון הרע.
אולי לא
נחש
את אותו דבר ממך?
לא, לא, בדף שלי. אני חוסם אנשים בדף שלי.
מפני
שהחובה להתגונן מפני לשון הרע היא לא רק של הכותב, אלא גם של בעל.
כן.
הדף.
אוקיי.
אני אומר לך על זה אחר כך, אני לא רוצה לקטוע את תמיד.
אני רוצה ללכת על קו, להעיר בעין ובאלף נקודה מאוד מאוד עקרונית. אנשים שעוסקים בעבודת שטח,
אבל אני מוריד את הכובע בפניה, ללחם את הגרילה שלה בנושא התקשורת, כתחליף לערוצי הפייזר עם הכלים שלה.
אגב, באמת אין ספק שאלונה יותר עובד כאגריגטור מאשר כערוץ תקשורת שמייצר תכנים, כי היא בעצם קולטת הרבה מאוד תכנים ומעבירה אותם קדימה. וגם באמת היא לא שולחת אף אחד, היא מפנה את האנשים למקומות, אנשים באים מתחת עצמם, אין לנו פה מנהיגים שאומרים, תעשו מה שאני אומר, זה לא הכיוון.
זה לא נכון, אלונה אלמן שלחה עשרות אנשים כדי לחסום את דף הפייסבוק שלי בדיווחים על פייק ניוז. אז אני קודם כל לא, אני רציתי לא להתערב, אבל ברגע שאנחנו, ברגע לא, תשמע,
היא לא יכולה להחליט להם מה לעשות.
היא יכולה להשפיע בהחלט ולנהל מאבקים דרך הכוח שהיא צברה והמאבקים שהיא... מנהלת, הם לא לגיטימיים ברמה התקשורתית.
טוב, אני לא, עוד שוב פעם, לא רוצה...
אלונה, אנחנו מחבבים אותך, אנחנו מזמינים אותך לנושא בשיח הזה בהזדמנות הקרובה.
אלונה, אגב, במקרה הספציפי של ממי, ושוב, אני לא רוצה לפתוח את זה, שזה ממש חוטאים לעיקר, אבל אני כן אגיד שיש הבדלי גרסאות, כמו שאתה אמרת מקודם, בין איך שהיא רואה את הדברים, והיא חושבת שיש סילופים שבאים... בפרסומים שאתה מוציא, ולכן יש פה איזה מאבקי מלחמות הפייסבוק, זה לא דבר חדש, אבל לא רוצה, בוא לא נפתח, זה לא רלוונטי גם.
לא, אני חייב, תשמע, כי לא, כי אתה, ברגע שאתה אומר, ברגע שאתה אומר,
תמיר, אבל ברגע... אם אתה עמדה, אז אני רוצה,
בכל זאת, לתת איזון קצת. לא, ברגע שלא, ברגע שאתה אומר, אז אני
חייב לדבר,
אני חייב, ברגע שאתה אומר...
אז תשאול את במיטה בית,
תונאו. ברגע שאתה מדבר על זה, אני חייב לדבר על העובדות, אוקיי? העובדות אומרות שאני מעולם לא עשיתי מעשה או אמירה שבוודאי לא ביוזמתי, שהיה בהם כדי לפגוע באלונה אלמן באופן אישי. זאת אומרת, אני קיימתי סדרה של תחקירים על אומץ ועל התנהלותה במערכת הבחירות הזאת, ובין היתר כתבתי שברגע שנודע, ברגע שקראו באומץ את הביקורת שלי על תהליך הבחירה, אז בוצעה הקלטה של דוקטור אמיר שחר, שבה ניסו להשיג, או שבה אלונה ניסתה להשיג ממנו הצהרה הפוכה לדברים שאני כתבתי, היא לא הצליחה, ההקלטה הזאת, כן, ההקלטה אבל... הזאת הייתה חוקית, אבל היא בוצעה בסתר.
אנחנו אפילו לא רוצים לעשות פה עכשיו דיון לא,
אבל זה,
עובדתי.
אבל זה,
לא
זה חשוב, כי ברגע לא, אבל ברגע...
לא, אני רוצה לתת צדיק של אקטיביסט, עזוב את זה
לא,
עכשיו.
אבל ברגע שאתה, לא, אבל ברגע שאתה...
אני לא אמרתי, אבל מי צודק, לא,
אתה,
אני נכנס לך עכשיו.
אבל אתה מדבר איתי כרגע כעיתונאי, אז כשאתה מדבר איתי כעיתונאי, אז עובדתית, עובדתית, כל הטענות שואלו כלפיי, על ידי אומץ, אלונה, צביקה גרנות, וכולי אלמה, הן כולן, עד אחת, חסרות בסיס עובדתי, ולכן חסרות ערך.
אמרת, בוא נתקדם.
מכאן תתקדם.
אמרת, אוקיי, קיבלתי. עכשיו ככה. כאקטיביסט, שאתה פועל, ואתה רוצה לעזור לאנשים, ואתה רואה שיש לך כוח מאוד מאוד מוגבל, אתה מחפש איפה אתה יכול לעשות יותר. ולכן, אלונה אלמן, וצביקה גרנות, ואמיר שחר, ולימור פררה, הקבוצה שהתגבשה ביניהם אחר כך, סביבם אחר כך, זה כבר יותר פורמלי, אבל אלה הקבוצה, אלה המערכת הזאת, אני לא שם מסיבותם שלהם, מסיבות מאוד מאוד ברורות שלהם, בינם בעצמם, למה זה בסדר, וגם אני לא יכול להשתלב, כי הם, אני לא יכול ללכת איתם, כיוון שהם רוצים להשתלב בשיטה, אם כי, כאוטסיידרים, אבל לא לפרק אותה, אני לא חושב בכלל שיש להם את ה... יכול להיות בכלל, לא חושב שהם עסקו בזה מספיק זמן, לא להם את הזמן ללמוד את הדברים. אבל אומץ כרגע זה איזשהו חוד חנית של אנשים טובים מאוד מאוד מאוד, ואני רוצה גם לתת את הדגש מיוחד דווקא על צביקה גרנות ואמיר שחר, כי הם לא כל כך במיליה שלי. אני יותר, גם אלונה וגם לימור וגם אני, אנחנו לא מתוך המערכת. לימור לקחה ויצרה את פרויקט העדויות, היא גם. שמע אנשים כמוני, סיפרה לי ושמע אחרים, וזה הדליק אצלה את הנורות האדומות, והיא התחילה לפעול. ולתעד ולתעד ולתעד, היא צברה כוח מסוים, וזה עוצמה, ואנשים הם נחשפים לזה. ומה שדיברנו אגב, ופותח סוגריים על אנשים שהזריקו, והמצב כרגע בשטח הוא, קודם כל, כמות המתים היא הולכת ועולה, וזה מחריד, ואין לפי דעתי כבר היום כמעט מישהו שאין איזשהו משהו במעגל קרוב או רחוק, שהוא כבר מכיר מישהו, בגיל צעיר יחסית. לא מדבר על מבוגרים, גם מבוגרים מתים, אבל זה קצת קשה לדעת בדיוק ממה.
כיוון שהחדשות מספרים לנו שבפלורידה פסלו את החיסונים מגיל 39 ומטה או 40 ומטה. תודה רבה לערוצי התקשורת על המידע הזה.
מדהים, חשוב מאוד. אז אני סוגר את הסוגריים על זה שיש, בסדר, אנחנו אאוטסיידרים וכל אחד פעל. אני נתתי הרבה מאוד עוצמה במובן המשפטי, במובן הזה של... לתת לאנשים קודם כל את התחושה שכן, העולם מתהפך, אתה בסדר, כי זה באמת המציאות. זאת המציאות. ואלונה בתחום שלה, אבל אנשים כמו אמיר שחר וצביקה גרנות, שהם צריכים לצאת נגד מערכת שהם גדלו בה, הם נמצאים בה, מוקפים באנשים שהם לגמרי לגמרי, אנחנו מוקפים באנשים שלנו, נקרא לזה ככה, אנשים שיש לנו תקשורת איתם, הם נכנסים כל יום למעלית עם אנשים ש... הם כאילו מבחינתם משהו נדפק אצל צביקה ואצל אמיר שחר, הם לא בסדר. איך הם יכולים לצאת בכלל נגד המערכת הזאת? היא...
אגב, איך זה שאמיר שחר כל כך יחסית מלוטף על ידי משרד הבריאות? דיברנו על האיברמקטין ועל הנושא הזה? סליחה, זה קצת קשור, זה אנקדוטה קטנה, אבל כאילו, תראה דוקטור חיים רוזנטל, דוקטור יוסף גיד שחר, האיברמקטין הצילה את הודו, הנשיא ארצות הברית טופל בה, זו תרופה זוכת פרס נובל, ואיכשהו דוקטור אמיר שחר מצמצם את השיחה הזה, מסתייג, קצת לא מדבר על הדבר הזה. משהו פה בעניין הזה, אם אני יכול להביע איזושהי הסתייגות מהעניין הזה, לי זה קצת לא מובן ההקשר הזה. יש רופא, דוקטור קורי, אסף 17,000 רופאים, סביבו כדי להתגייס כנגד הפרוצדורות הרפואיות המסוכנות שניסו להשליט כאן כיום. חיים רוזנטל, יוסף גיל שחר, דוקטור אבני, ואיכשהו אמיר שחר, נראה שכאילו הוא במשרד הבריאות הולכים באיזה טנגו. אתה קצת מצייר, זה הרע לשניכם, כי אתה כאילו הפכת אותו קצת לגיבור הנוכחי שלך באומץ, כי צביקה גרנות שהוא... עשה סוג של תהליך, אולי עשה סוג של תהליך של תשובה או לא, הוא התחסן, חיסן את הילדים, אבל הוא הצטער, הוא מביע על זה, עשה שינוי, ומצד שני, רגע, 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 ומצד שני, אמיר שחר, דוקטור אמיר שחר, הוא איש...
אם זה נכון, אם
זה... איפה הקול שלו, איפה הקול שלו, ופרוצדורות רפואיות לעשות, סליחה, אני צועק, בלעשות...
תנוח, תנוח, קודם כל. קודם כל.
דוקטור זלנקו, זכר צדיק לברכה, קם, יצר פרוטוקול, נלחם בכל הכוח אמר, אז איפה הדבר הזה?
תנוח, קודם כל, תנוח דעתך, הוא לא מדבר איתי והוא ברוגז איתי ואני לא יודע. אז כי אני אויב של המערכת כולה כרגע וגם של אמיר. למרות שאני באופן אישי עדיין אוהב אותו, אין לי, כפי שלא היה לי שום דבר אישי עם היתר, גם לא היה לי שום דבר אישי עם אמיר. פגשתי אותו בבית החולים שלו 8 או 9 פעמים, ריינתי אותו במיטב הכלים שהיו לי, ראיתי אותו עושה מעשים של קודש כדי להציל אנשים, אנשים שלא היה להם שום מקום לפנות אליו, אנשים שלא קיבלו אותם בשום מערכת רפואית אחרת, אנשים שחרדו להגיע לבית חולים בכלל, להתקרב אליו עם המחלות והמצוקות שלהם. ראיתי אותו מנחם אותם, מלטף אותם, מעודד אותם, מסתיר אותם לפעמים, כמו איזשהו סוג של דוקטור אנה פרנק, ונפשי נקשרה בנפשו. אבל כשהייתי צריך לעשות את ההחלטה האישית, העיתונאית, המקצועית שלי, ולא חסתי גם עליו. ואמיר התקשר וביקש ממני להפסיק את המסע הזה, והתשובה שלי הייתה לא, אני מצטער, ואני לא מתחרט על התשובה הזאת. וככה אני אמשיך לנהוג כל זמן שאני מחזיק בתעודת העיתונאי הפנימית שלי.
טוב, אני רוצה לצאת כאן מהרצמם,
עוד חזרה מעניין האישי. אנחנו באמת יוצאים
מאחורה, באמת. אבל הסיפורים האישיים הקטנים, הם עושים את התוכנית.
נכון, מקבלים את העניינים, נכון, אבל אנחנו מעריכים ומוקירים את כל האנשים הפועלים, אנחנו לא מלאכים, אגב, אף אחד פה לא מלאך, וכל בן אדם יש לו דואליות, יש לו אזורים שהוא מוצלח יותר ואזורים שהוא מוגבל פחות. שאלה היא כמה אנחנו משתדלים לשרת את הערכים.
אני אתן לך תשובה, אגב, לפייתי שאמורה להניח את הדעת, כי בגלל שאני עוסק בתחום החיסונים, אני יושב ראש של עמותה שעוסקת בהנגשת מידע.
איך אתה מסתדר לך עם אומץ בהקשר הזה? כי אומץ לא אומרת, בואו נשים את כל עניין החיסונים על השולחן. ילד עד גיל שנתיים, מקבל 5-3 מנות חיסון. לא הגיוני, בואו נעשה
כן. במסגרת סדרת הטעויות, גם הייתה שם התייחסות במצע לחיסונים שהפייתי בכלל, הייתה צריכה להיות התייחסות לא מטוב ועד רע, לא רלוונטי בכלל. בטח לא עוד פעם במצב הקיים, אבל כשמנסים להיות כמו שצריך להיות, כמו שכתוב בספר, כמו שבתבנית, אז עושים את כל השגיאות האלה, וזה ממש ממש חמור, כי איזה עולם חדש נביא אם אנחנו נעשה את העולם כמו שהוא היה פעם. ועם כל זה, רק לגבי החיסון, רק לגבי הנושא הזה ששאלת לגבי למה הוא, לא יודע בדיוק אם מלטפים אותו, לא מטפים אותו, אבל דבר אחד, תראה. כל הונאת הקורונה, לפי דעתי, מבוססת על פגיעה אנושה של אמון בתחום החיסונים בעולם. וצריך להבין, אני עוסק בזה הרבה שנים, אז, עוד לפני קורונה, אז אני מכיר את זה. ארגון הבריאות העולמי זה ארגון שיש לו מטרה אחת בלבד, לחסן את העולם. זה משהו פה, לכאן הוא נמצא, ולכן גם הוא...
סליחה, זה פיטר סלרס עושה את זה בדוקטור סטרנג' לעבור לו היד למו על יד. To vaccinate the world.
זה הרבה יותר אפקטיבי מהנערת.
יש הכל, אני משתמש בהרבה.
תאמץ את זה, תאמץ את זה.
זה הזמן. אז ככה, ארגון הבריאות העולמי...
I would like to give you the injection.
מקבל המון...
You have no objection.
מקבל המון כסף, גם מאנשים כמו ביל גייטס וגם ממדינות. זה ארגון פשע שבעצם יש לו חיילים, כמו הגברת סיגל סדצקי שהייתה שם ועוד הרבה אחרים שעושים שם את ההכשרה, הם לכאורה באים להטיב עם הציבור, כל עוד לא ירים את הראש הציבור, חס ושלום, כי הם רואים את עצמם כקלגסים, אני לא יודע, הם אפילו מבינים בעצמם את המשמעות של מה שהם עושים, אבל הארגון הזה רוצה לחסן את העולם, ולפני שהתחילה עונת הקורונה, היה איבנט שנקרא 201, איבנט 201, שזה היה בדיוק באוקטובר 2019, והייתה סימולציה למקרה שתהיה שפנדמיה בעולם, ובמקרה שתהיה אולי שפנדמיה עם נגיף שנקרא קורונה.
תגוון, יש גם שמגפה, זאת אומרת.
שמגפה. אז זהו. אני מאוד נהנתי לקרוא את זה שלך בהתחלה, כי לא הכרתי את הסגנון הזה, גם לא הכרתי אותך, אבל...
האמת, אני לא הכרתי את הסגנון הזה.
זה מאוד קסם לי. כי זה היה משהו כזה מאוד מרענן, refreshing. אני אומר ש...
אגב, לא נתנו לנו מקום להומור. מתחילת המגפה, לא היה מקום לאיזה מבע.
אני מאוד השתדלתי, מאוד השתדלתי.
ובאיבנט הזה, באיבנט הזה הציגו שקף כזה, שהם עשו מיפוי של כל הם אספו המון נפרד דאטה מהרשתות החברתיות, והם הראו שתוך 10 שנים, כל עולם החיסונים מתמוטט לחלוטין. זאת אומרת, כבר היום יש ירידה עצומה. עכשיו, שאתה שואל את המדינות, מה אחוזי ההתחסנות? אני מדבר על חיסוני שגרה כרגע, בכלל עזבו קורונה. המדינות מדווחות על 90, וישראל התחילה ב-98%, אחר כך ידעו ל-93%. אני זוכר שבריטניה הייתה הראשונה שב-2020, אני חושב, או 19, נתנו איזושהי, הלכו טיפה יותר רחוק ואמרו שזה כבר ירד ל-85%. אני טוען שזה הכל שקר, מכיוון שאני מחובר לשטח, למרות שאין לי את הנתונים הסטטיסטיים, אז אני לא יכול להגיד בדיוק, אבל אני חושב שזה הרבה הרבה יותר מזה. ולכן היא נדרשה...
הרבה יותר נמוך.
הרבה יותר נמוך. כן, סליחה, אם לא הייתי ברור. הרבה יותר נמוך מזה, אני לא יודע אם זה 50 או 70 או 60. יותר מזה, כשיש לך 90% מהשוק, 85% מהשוק, אני בא מתחום הטכנולוגיה, הייטק, אתה לא רודף אחרי המתחרים שלך. אתה רוצה להשאיר אותם בחיים אפילו, במידה מסוימת, כי זה מונע קרטלים וכן הלאה. זה שיש פה מלחמת חורמה כנגד הססני החיסונים, אני בכלל רוצה להשתמש בביטוי האנטישמיה השני, מתנגדי.
ארגון הבריאות העולמי הגדיר אותם כ-10 הסכנות על הבריאות, ובשנתיים האחרונות הוריד אותם ל-5 הסכנות הראשונות.
אם המצב היה כל כך טוב, לא היה את המרדף הזה. וזה שהגיע קורונה לחיינו, ותוך פרק זמן מאוד קצר, בלתי הגיוני בעליל, לא רלוונטי לתחום המדע, בגלל זה אני גם לא מצליח להבין אנשים מהיישוב, שבעצם רצים לעשות מה שרמבו טלוויזיה, אבל זה לא עובד מבחינת הסטנדרטים המינימליים של מדע. כל רופא צריך להגיד את זה. אבל גם רופאים, לצערי הרב, לא תיווכו את זה ללקוחות שלהם. לא מפתחים חיסון תוך חצי שנה. אין דבר כזה. בטח לא בטכנולוגיית RMA, ובטח לא בטכנולוגיה שנכשלה על בעלי חיים, ובטח לא על חברה כמו מודרנה שכבר הלכה לפשוט הרגל אחרי שהושקע במיליארדים, או לא יודע, מיליארד, ופתאום קיבלה את הטוויסט של החיים.
אגב, יש לנו תוכנית על חיסונים שנקראת חיסונים, מכירת חיסול. ואם לא עשיתם עד עכשיו, תעשו סאבסקרייב, זה מאוד עוזר לנו לעשות שיחות נוספות.
אז תחבר, תחבר, תקרא לה מכירת חיסון.
עשיתי את זה כבר,
מה
שלא צפית.
אני...
זה היה פרק עם נורית.
היה כתוב מכירת חיסון?
כן.
באמת? יפה מאוד. קטונתי, יפה מאוד.
נו, נו, נו.
אז אני אומר שהיה צריך ארגון הבריאות העולמי ומי שעומד מאחוריו, ליצור איזשהו כאוס רציני מאוד בעולם, עם פחד עמוק בעולם, כדי שאנשים יתחילו להחזיר את האמון בחיסונים. לפי דעתי, זה לא צלח. זאת אומרת, גם למרות שבאמת המונים נפלו בפח, כי זה טבע הדברים, במיוחד שיש עוצמות כלכליות, וגם ארגון הבריאות העולמי אגב ניסה לעשות את זה פעמיים לפני כן, עם הסארס והחזירים, ויש אפילו סרטונים של וידאו שממש בהדרכות שלהם, יש את אחד הנציגים
בבלגיה, כן.
שהוא ממש מסביר, אנחנו ראינו שכשאנחנו אומרים
ככה עובדת דוקטורים
מתים כל יום כן. משפעת החזירים, כן. בעצם 7 אנשים כל יום מתים משפעת נכון. anyway. אבל כשאתה אומר את זה ככה...
אבל לא מחזירים.
לא משנה, אבל כשזה שפעת, מה זה משנה?
ברור.
הרעיון הוא שאני, לי ברור, לכן אמרת, התחלנו לדבר על גיל שחר וזה, הוא לא יוצא נגד החיסונים, אז קודם כל, הוא לא...
גיל שחר לא יוצא נגד החיסונים?
כן, נגד החיסונים באופן כללי, חיסוני שגרה...
הוא מליץ באתר שלו לצווים כל הדרך למטה, על הספר שלו, הוא
מניח... לא גיל שחר, סליחה, אורי. פרוידיאני, אני יצא לי השבוע, הכבוד הגדול להיות מוזמן, להיות חלק מצוות ההגנה של גיל יוסף שחר.
קום, סתם, סתם.
תודה רבה, זה לא, זה באמת צריך לקום על זה הדבר הזה. דיברתי על אמיר שחר, ואתה יכול להבין למה אתה אומר.
כן, כן,
לא, אמיר שחר לא יוצא כנגד נכון. החיסונים. אני גם קובע פה אמפירית שאין רופא בארץ או בעולם שלמד את תחום החיסונים ולא יצא נגדו. אין אפשרות כזאת במציאות. ולכן מי שלא יוצא נגד התחום הזה, או שהוא למד ומפחד, זה יכול להיות, או שברוב המקרים לא למד את התחום הזה. גם כשדיברתי עם צביקה גדולנו...
מה... צביקה אמר לי, הם לומדים לא, מאוד סוג... בעולם הרפואה, הם מקבלים איזה כמה...
אתה יודע מה למה מודדת השנה השנייה בלימודי הרפואה? כולה. אחרי שלמדת את האנטומיה הכי בסיסית, לתרופות וחיסונים. זאת אומרת, הם כולם לא רק הם מייצרים את השיטה הזאת, הם גם הקורבנות של השיטה הזאת.
נכון.
ומצערי הרב.
יכול מאוד להיות שהגופים האלו הקימו את עולם הרפואה המערבי...
בהחלט יכול להיות. בהחלט יכול להיות.
כזה, זה אחד ההתעוררויות שלנו כאן.
בהחלט יכול להיות. תשמע, כשאלה התקשר הרופא המשפחה שלי בזעקות שבר, שאני אחד מתוך היחידים מתוך 1,000 המטופלים שלו, שלא הזריק, הוא כמובן השתמש בביטוי לא התחסן, אני שמעתי את האכפתיות ואת הכאב בקולו.
בטח. באמת?
זאת אומרת, הוא כן, באמת, באמת, באמת. הוא גם חבר, הוא היה בטוח שהוא נאבק על חיי. אוקיי, וזאת הטרגדיה של כל הסיפור הזה.
ולכן גם אנשים כמו צביקה גרנות, שבאו מתוך המערכות האלה,
לא פשוט.
ואמיר שחר, ועומדים, ופה הם כן מסמלים את העולם החדש. הם אומרים, עד כאן. הם לא יוצאים נגד המקום אולי באופן גורף, באופן קיצוני יותר, וזה גם טבעי, אבל הם לא היו מוכנים להמשך ההידרדרות הזאת. לכן גם באמת הם בחרו את הכובע, לצערי רב, ואני חושב שיש שם עדיין יש הרבה מה ללמוד, אבל הם בחרו את הכובע של זכויות האדם, וזכויות רפואיות, ולקבוע את גבולות הגזרה שלנו כחברה. בסופו של דבר, אומץ, מדובר באנשים נפלאים, אחד-אחד, שנראה להם שהחיבור הזה הוא החיבור הנכון, בעיניי זה לא, זה שגוי, אבל זה לא משנה, ככה הם רואים את זה, והם כרגע האופציה שיש על השולחן, מבחינת כל אדם שחושב, שטוב יהיה שלא יהיה גדי אברקן, יהיו חמישה יחד עם גדי אברקן, בסדר?
גדי אברקן לא יהיה אגב.
אז הוא לא יהיה, אז יהיו ארבעה. אני תמיד אומר ככה, אם אתה...
פייגלין יהיה.
פייגלין, הוא רץ? עם בן גביר? לא יודע, אני אין לי מושג.
בליכוד? לא יודע. אני איבדתי עניין ב...
הנקודה היא כזאת. טוב, פייגלין הוא גם כן, הוא ייחודי בנוף.
הוא עשה עבודה יפה במהלכה.
מגיע לו ציון השבח, בהחלט. אבל אני אומר דבר כזה, יש 120 חברי כנסת, נעזור כרגע גדי, שהם לא משרתים את הציבור, והם משרתים אג'נדה. ואם יהיו 116, זה עדיף על 120. ואם הארבע האלה ייכנסו, שאני בספק אם הצליחו, אבל הלוואי, ולפחות יקבלו תמיכה רחבה. אז הארבע האלה, גם אם יעשו טעויות, אני גם לא מאמין בגישה שאומרת שאנשים מתקלקלים. הם יגיעו לכנסת, הם יתקלקלו. אני חושב שאנשים, בוודאי אנשים בוגרים, בוודאי אנשים שיש עשייה מאחוריהם, לא מתקלקלים. אם מישהו כבר, אתה חושב שהוא מתקלקל, זה משהו זייף לך לפני זה, ורק האמת יצאה לאור אחר כך. הוא היה מקולקל מראש. האנשים האלה לא מקולקלים, האנשים האלה יכולות שאוכלו אותם בלי מלח, אבל הם לא בגלל שהם הם רעים או לא טובים או עם שאיפות זדוניות חס ושלום, הם אנשים, הם צדיקים, והם רוצים לעשות טוב, והם שוגעים בהמון המון דברים, וטוב לנו שיהיה לנו 116 חברי כנסת גרועים וארבע שהם טובים מהם, מאשר שיהיה 120 לא טובים.
אבל תמיר, תרשה לי להקשות עליך, אומץ, אם אתה רוצה לאסוף קולות, לא ברור כל כך מה הזהות שלה. יש פה את הטיקט החיסוני, אבל מה עם הזהות הבסיסית שרוב האזרחים מסתכסים אליהם? אנחנו יהודים, אנחנו ישראל. אני חושב שאחד המשברים שקרו פה וקורים פה, שהזהות הישראלית הולכת וקצת מתאיידת, התאיידה פה בשנתיים האחרונות. לא מבינים, הסיפור שהתקבצנו סביבו, המיתוס הציוני, וזה הכל הולך
מתפרק.
ומתאייד. לדעתי תצמח פה איזו זהות יהודית אחרת וחדשה, לא מעגלות, זה משהו אחד. אבל אומץ, מה זה, 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 מה הם יעשו בהצבעות של בן גביר ושמאל וימין? מה, הם מדינה אחת לשני ימים? מה קורה שם? אז זה גם...
אז אני אגיד לך מה הם יעשו. אני לא יודע מה הם יעשו בהקשרים האלה. מבחינתי, אני חושב שעדיף שהם לא יעשו כלום. לא מטוב ובהדרה.
אני מסכים איתך, אני...
ויעסקו במה שהם רצו לעשות לכתחילה בשביל להיכנס. כי אלונה אמרה לי, תן לי קצת כוח בידיים ותן לי תקציבים. אני אעשה הרבה יותר מה שאני עושה היום. אני הולך להמשיך באותו קו, אותו דבר גם אחרים. אבל אם אתה שואל אותי...
תן לי גם במחירת חיסול, יותר כוח, יותר תקציבים, אני גם...
ברור. אבל אם אתה שואל אותי...
דבר איתי אחרי השיעור.
אני רק רוצה שתשלים עוד דבר אחד, ואני נותן למאמי גם לתת את ההתייחסות שלו. אני רק אומר את הדבר הבא. אם אתה שואל אותי, וזאת הייתה הגישה שלי, ולפי דעתי זה מה שצריך להיות, וכנראה שזה יקרה, עוד מערכת בחירות, עוד שתי מערכות בחירות, אלא אם כן נמצא דרך אחרת לפרק את השיטה. אני בכלל לא מת על הרעיון של להכניס אנשים לכנסת, כי הכנסת היא בעייתית והיא טמאה, והמערכת הזאת טמאה וצריך לפרק אותה. השאלה אם אנחנו עושים את זה בכוח הזרוע, הדבר שהוא לא טוב, הכי פחות טוב, או שיש אפשרות לעשות צדק בחומה ומשם לפרק את הכל, אבל זה בא, זה יכול לקרות רק אם אתה בא, עם טיקט שאתה אומר, תראה, אני לא ימין, אני לא שמאל, גם אין מושגים אלה בכלל לא קיימים במציאות, זה פיקציה. אני לא רוצה עכשיו להתעסק לא ברווחה ולא בחינוך ולא בבריאות, לא רוצה לתקן כלום. אני צריך לתקן את השיטה. השיטה בנויה ככה, כי הם חושבים שהם קבלו שר בריאות, הם יכולים לעשות משהו. אתה לא יכול לעשות גם בתור שר שום דבר, אז תפטר אותה ותזיז אותה.
אז אני חייב לשאול, מאיפה הרעיון הזה, באמת רעיון נבעים, שאפשר לקבל את תיק הבריאות. הרי לקבל את תיק הבריאות פירושו להצטרף לקואליציה מסוימת. הקואליציה הזאת תובעת ממך תשובות והצבעות יומיומיות בכל הנושאים שאתה לא רוצה להתעסק בו. אתה לא שר בריאות אחד שתצטרף לממשלה. זה אגב אמרתי לאמיר מהיום הראשון בימים שיחסינו היו נפלאים. מה זה נקרא אני השר הבריאות? אין חיה כזאת בפוליטיקה הישראלית היום. אתה לא נבחר על בסיס אישי, לא בחירה ישירה, אתה לא תהיה שר בריאות. ואם תהיה שר בריאות, אז כעבור שבועיים תמצא את עצמך, נקלע בדיוק לאותה עמדה של שחיתות ערכית, שבה תצטרך להתפטר מתפקידך, או שיגרשו אותך ממנו. אז מה זה הקשקוש
הזה? ראינו את זה קורה פעם אחרי פעם, אגב, שמפלגות קטנות שהצליחו להיות גוש חוסם כזה, מצאו את עצמם שמקבלים, במיוחד ביבי, דרגת אומנות הוא הביא את זה, הצליח להם הרבה יותר מה שביקשו. הכל היה נהדר, ועל הנייר הכל בסדר, והם קיבלו את הטייטלים ואת הרכב ואת הכל. ואז בדיוק כשזה מגיע לרגע האמת וצריך לפרוע את השטר, הם כבר איגדו את כל הכוח ואת כל האמון, כי הם הלכו איתו, וגם אחר כך נפלטו החוצה מהמערכות האלה. ולכן אני צרם לי מאוד שגם כאן יכולה להיות השגיאה הזאת. אבל הנושא הזה של שינוי שיטת הממשל והבחירות זה לא הדבר, זה לא רק הדבר הזה, יש פה עוד משהו. צמצום משמעותי של התערבות המדינה בחיי האזרח. ולא רק זה, גם מערכת היחסים בין משרתי הציבור לאזרחים צריכה להתהפך לגמרי. אני הייתי בהפגנה מול ארגון הבריאות העולמי בהילטון, היה קומץ קטן יחסית, ומשום מה המשטרה יחסית נערכה כמו שצריך, והם החליטו, כשאני הלכתי חזרה לאוטו, עוד שתי בחניון באילטון, החליטו לשלוח את אחד השוטרים שם שילווה אותי. צריך ליווי. אז בסדר, ליווי. למה לא? ואז פתאום אמרתי, טוב, הגענו שם לכניסה למלון של אילטון, תעבור לצד השני של המדרכה, וכאילו תעבור את הכביש, ואחר כך תחזור. זאת אומרת, שאני אעשה איגוף. למה? ככה. כי ככה בא לו. זאת אומרת, אדוני הנכבד, אתה מלווה אותי. אתה לא תגיד לי מאיפה ללכת. אני אגיד לך אם אני רוצה זה. הגישה הייתה פטרונית, קסחיסטית. לא משנה שאני עצרתי אותו וכל זה, ואמרתי לו, אתה צריך להגן עליי לא פחות מאשר עליהם, אני לא מבין את הדבר הזה בכלל, איך הגענו למצב שהשוטר הוא לא אחי, הוא לא חבר שלי. מה, הרי אנחנו 99% מהאנשים, הם לא עבריינים, הם לא אנשים רעים. למה כל הזמן הגישה היא גישה מאוד זה, אני מטפל בום רווחה, אני רואה את הפטרונות, אני רואה את הזה מול חינוך, איך בתי ספר, מה זה הרדיפה הזאת אחרי הורים שלא רוצים לשלוח את הילד לבית ספר? מי אתם בכלל? שתגידו לנו, היום, יש חוק לימוד חובה, 1949. החוק הזה מתייחס בעיקר לזה שלא לשלוח את הילד לעבוד, כי היה צנע וקיבלו תלושים ולא רצו שילדים ילכו לעבודה. אז
גם... יש מערך שלם של עובדות סוציאליות שתפקידן להוציא את הילדים מהבית.
בהתחלות.
סיפור אחר כבר לגמרי. הרבה יותר חמור, אגב.
שלא לדבר על חינוך חובה מגיל אפס, עשינו על זה תוכנית שעוד לא עלתה, אבל כן, לחלוטין, היד קלה על ההדק. תמיר, תסיים, אנחנו נעשה עוד נושא אחד. ונגיע לסיום.
אני אקריא לך משהו מהרמחה לסיום, לך ולצפים.
אוקיי, אוקיי, זה לא יהיה סיום, כי אני רוצה עוד משהו אחד לתת לשניכם פה לדבר עליו. אז אולי תשאיר את העניין של הרמחה לסיום אחר כך. בואו לסיום, לקראת סיום. בואו נדבר קצת קונספירציות, בואו נדבר קצת אג'נדו, דיקטטורות, קלאוס שואב, יובל נוח, לא נוח לי הררי. בואו רגע נניח את הדברים על השולחן. באופן אומנותי וחופשי, בסדר? יש לכם יד יצירתית להגיד מה אתם רואים מבחינת, הרי אנחנו רואים, יש פה 120 חברי כנסת ותקשורת שלא מדברת על אג'נדות עם היבטים של דיקטטורה, גלובליזם עולמי, צייתנות, מוניטריות, מצלמות, אורות לדים וזה, הכל התחיל אצל הקונספירטורים, כביכול זה נשמע הזוי וזה, ולאט לאט אנחנו רואים איך זה נכנס לאט לאט לתוך המיינסטרים.
למה לאט לאט? למה לאט לאט? תשמע, אתה יודע, תל אביב מרוצפת היום במצלמות על, במצלמות תת-קרקעיות. המצלמות התת-קרקעיות הן חלק מניסוי כביכול שנועד למנוע צפירות בשעות הלילה המאוחרות. כל אבן גבירול, כל המתחם של בניית הרכבת הקלה מוצף בזה. במדינת ישראל, בין אשדוד לבין אשקלון, הותקנו בזמן האחרון 5,000 מצלמות. למה צריך 5,000 מצלמות בכביש ראשי בין אשדוד לאשקלון? זה לתפוס עברייני תנועה? זאת אומרת, אני חושב באמת שהנקודות האלה שבהן אף אחד לא עוסק, ואף אחד לא נוגע.
אנטנות 5G ברחובות עשו שם...
5G אתה יכול להחליט לחלוק אם זה נועד לצרכים של שיפור התקשורת או לא, על מצלמות ועל מתקני האזנת התקרקעים. אתה לא יכול לחלוק. אצלנו מול הבית כבר בונים במשך 8 חודשים שביל לאופניים. השביל מתרחב והולך, מתרחב והולך. הוא התחיל משני מטר, הוא הגיע לרוחב. הגיע לארבעה, שישה, 8, 10, 12, 15. הדחפורים כל הזמן חופרים. הכניסה האחורית לביתנו נחסמה על ידי הרשויות מפני שבונים שביל לאופניים. זאת אומרת, מוכרים לנו חבילות, חבילות של שקרים, אנחנו מנידים ראש ואומרים, כן, זה חלק מהתהליך, זה הפיתוח ויש קדמה. אז אנחנו לא מתעסקים בעצם בשאלות הכי בסיסיות. כן, אנחנו לא מתעסקים בשאלות הכי קיומיות של הווייתנו כאן. אז למה לעזאזל אנחנו צריכים להצביע לכנסת? אני חוזר לשאלה שבה התחלנו. הרי אין פה מערכת דמוקרטית. הרי אין פה שום גוף באמת שמתייחס למה שאנחנו אומרים או רוצים. הרי אין לנו נציגים, וכאשר הם כבר מגיעים, אז הם לא מצביעים. למה התגובה האוטומטית, הבסיסית, האנושית, הכי פשוטה, היא לא, לכו תזדיינו, רצית שאני אגיד את זה בשידור, אז אני אומר לך, מחליף את צעדי בן שטרית, שאני לא יודע לאן הוא נעלם. אז אני אומר לך,
שאלה מעניינת.
לא יודע לאן, לא יודע, כל מיני אנשים מחפש אותם בזמן האחרון, לא יודע לאן נעלם. אז למה לא לכו קיבינימט?
אבל
אתה מוכן. ולמה לכו קיבינימט, ואתה יודע מה, אני רוצה לסיים את החלק שלי בזה, בסדר? ואני אגיד לך משהו ברמה, כרגע לא כעיתונאי ולא כלום, ברמה הכי אמוציונלית ואנושית שאפשר. אני אענה לא להצביע. זה יהיה עונג בשבילי לעבור בפעם הראשונה בחיי ולראות את הקלפיות חצי ריקות.
יהיה בזה אחריות מבחינתך? תחושת אחריות?
לא.
מוסרי הוא? כלום.
אתה יודע מה? כן, אני יכול לתת לך את כל ה... לעטוף את זה בכל הסדרות התירוצים והאידיאולוגיה שאתה רוצה, אבל בראש ובראשונה אני אבוא נקם ושילם עם המערכת שניסתה להרוס אותי ועוד 8 מיליון אנשים שגרים כאן, וזה הדבר הכי בסיסי.
אז תמיר יגיד לך, אני אבוא נקם דרך פתק של
אומר חסוס את הולכים. אני מכבד את מה שתמיר יגיד לי. זה זכותו המלאה.
אני חושב בשני המקרים, גם אם להכניס אנשים שרוצים לפרק את הכנסת בפנים, אני לא אומר שעומד זה המציאות כרגע, אני רק אומר שזה משהו שצריך להגיע באיזשהו שלב. וגם לא להצביע, בשני המקרים המשמעות היא אמון במערכת, וחשיבה על עולם חדש שצריך להיבנות פה. השאלה עוד פעם, באיזה... איך זה יקרה? כי זה יקרה. ובאיזה מחירים זה יקרה? אני כן רוצה לתת את השתי סנט שלי בכל זאת לנושא של... אני כבר אתן את הדבר תורה בסוף ככה, אבל נושא של הקונספירציות, זה לא קונספירציות. קודם כל קונספירציה זה קשירת קשר.
אגב, אני מאמין שהקונספירטיבים האמיתיים הם מתירים את הקשרים, הם לא קושרים.
בדיוק, אבל...
רואים את הקשרים ומתירים.
יש משהו אחד שמטריד אותי באופן אישי מאוד, ברור ש-5G זה גם בכלל טכנולוגיה שיצרו אותה כטכנולוגיה צבאית. וגם כאן, עוד פעם, לא יכול להגיד מה כן, מה לא, אני יכול להגיד שוודאות לא נחקר מספיק, זה ודאי, ועל פניו יש הרבה בעיות וסכנות בזה. אבל אם כבר תשתה סנט שלי בזה, ואז אתה נקריא משהו קצר. הקיימטריילרס בשמיים, זה דבר מטורף. עכשיו בארץ אני לא כל כך נתקע בזה הרבה לפייתי, או שהם עושים בלילה, או שהם הפסיקו, או שהם לא יודע, אבל אני נחבחה באירופה, ונסעתי באוגוסט עם הרכב שלי עד לפורטוגל וחזרתי להולנד, 2,000 קילומטר, 2,500 קילומטר לכל צד, וראיתי בכמויות מטורפות, בצרפת, בפורטוגל פחות, אבל בצרפת, בספרד, בבלגיה מטורף, בהולנד. אני רואה את זה מעל הבית שלי עכשיו. ראיתי סרטון של אלו ציו שמסבירים שזה...
דרך להתמגן מ...
לא, לא, מה פתאום, זה טבעי, זה השובל שהמטוס משאיר. קודם כל אנחנו רואים בשמיים את המטוסים שיש להם שובל קצר, כי זה נכון שיש איזשהו שובל. אבל פה אנחנו מדברים על משהו שנשאר המון המון זמן, מתרחב עם הזמן ונהיה כמו עננים כאלה, זה בעצם עושה איזשהו מיסוך. ואנחנו לא יודעים מה יהיה שם. אני גם לא בטוח שזה מזיק. אני רק אומר, כל דבר שהוא מוסתר, וכמו חברתי הטובה אלונה אלמן שאומרת, אור השמש מחטא, בגלל זה גם היא רוצה כל הזמן להוציא דברים, תפרסם, אני מסכים. יש פה משהו בעייתי בזה שלא מדברים על זה, וגם ראיתי כמה פעמים מטוסים שעושים את הפס הזה, ואז לא עושים אותו, וממשיכים ועושים אותו הפעם. זאת אומרת שבאלעל ראיתי סרטון שמנסים להסביר שזה הטבע שלה, בגלל הפרשי טמפרטורות ולחצים, זה לא יכול להיות שהמטוס פתאום עושה ומפסיק ועושה ומפסיק, אל תעבדו עלינו, הוא לא יכול להיות שמיים חרושים בפסים בלי סוף לכל הכיוונים, זה פשוט... אני חושב על זה, זה גם כמו עם המסכה קצת, משהו סימבולי, אנחנו כולנו הולכים פה, הולכים על הארץ, ולא מרימים את הראש לראות מה קורה מעלינו, או שמרימים ואומרים, טוב, מה אכפת לי, בוא נמשיך קדימה, אני, יש לי כרגע עיסוקים.
חבר'ה של אפשר, והוא להגיד, אמת מארץ תצמח, אבל
זה...
אבל מה עם ההמשך של צדק משמיים נשקף, וכרגע השמיים מוסתרו.
נכון, נכון. אני דווקא חושב בניגוד לך שזה חלק מהאיום הסמוי, זאת אומרת, אני חושב שזה מכוון, אני לא, אין לי שום מושג או ידע מדעי, כדי לחוות דעתי על התוצאות של זה, הרות אסון או סתם קשקוש בשמיים, אבל כאשר אתה מסתובב במוסך ומעליך חגים מטוסים, זה חלק מהמערך של השליטה וההפחדה שבונים לנו.
אז אפשר לסיים באיזשהו משהו מהרמח"ל.
רצוי,
מי שמכיר, מי שלא מכיר רמח"ל,
רבי משה חיים לוצאטו, חי בפדובה, נסתלק מהעולם בגיל 36.
32.
הגיע אחרי השבתאות, 32, הגיע אחרי השבתאות, שהיה... היה קושי גדול מאוד ליהודים לקבל כל תנועה של פנימיות, ורבי משה חיים לוצאטו נרדף על ידי יהדות אמסטרדם, אם אני זוכר נכון.
לא,
כתב תיאטרון, הוא כתב מחזות תיאטרון, אחד היחידים.
ואני, כיוון שאני לא עוסק בקבלה, ואפילו יש לי השגות מאוד מאוד קשות לגבי ספר הזוהר באופן ספציפי, עדיין יש לי בעיה מאוד קשה עם הרמח"ל, כי הדיוק בכתיבה והחישוב בכל מילה שהוא כותב, ושוב, אני גם לא מכיר את כל 80 הספרים שהוא כתב, אני מתמקד במסילת ישרים, דרך השם, דעת תמונות, עוד כמה ספרים, אבל זה מרתק לקרוא את הדברים, ויש ספר שנקרא דרך השם, שהוא ספר מאוד מעניין, כי הוא נותן באיזשהו מקום איזושהי מפת דרכים איך העולם בנוי.
אגב, השם, רוחנית. אנחנו רגילים לחשוב שהשם זה the name, כאילו, זה נכון, אבל השם זה גם התכלית, כי אתה שואל בן אדם, לשם מה אני הולך לשם? אז כאילו, כשאומרים דרך השם, זה לא רק כאילו איזה ציור של פזל, תכלית של מה שיכול לקרות פה.
כן. כן, ומכיוון של השם אין שם, כי זה אהיה אשר אהיה, אז אנחנו קוראים לו השם, כי אין, אי אפשר לתת את השם המפורש.
חם עם משהו של משהו.
כן, כן. יש הכל רמיזות. בכל מקרה, הוא מתאר מצב שמציאות בעולם, בקטע קטן שאני רוצה להקריא, אני אומר, זה נכתב של 300 שנה, זה מאוד מעניין, של שתי מצבים, שני מצבים שיכולים להיות, העולם במצב הטוב שלו, והעולם במצב הפחות טוב שלו. אז הנה מה שהוא כותב, הוא כותב ככה. כי הנה, המצב הטוב של העולם הזה, באמת, הוא כמובן מדבר על העולם הזה מול העולם הבא. אני מדי פעם מתקן, אעיר הערות קטנות, כי זו שפה של ימי ביניים ולא כולם יבינו.
קח לך שנה, שנתיים, קח את כל הזמן.
כי הנה המצב הטוב של העולם הזה באמת, הוא שיהיו בני האדם דבקים לחוכמה, החוכמה זה אלוהים, ועוסקים בעבודת בוראם, ויהיה האמת גלוי וברור, האמת זה אלוהים. יראו את אלוהים בכל דבר. ויהיה הרשע נרדף ונכנע, והתרמית מושלח. ולא תימצא עבודה בעולם בלתי אליו יתברך שמו. כלומר, האנשים לא יעסקו בשום דבר באמת, גם אתה הולך לעבוד ומביא כסף, זה לא יעסיק אותך כעבודה, כמו עבודת המידות, העבודה האמיתית שלך להכיר את הסיבה שאתה נמצא פה בכלל. וכל המידות הטובות תימצאנה ותגברנה, ותורחקנה המידות הרעות ותימאסנה. וכנגד זה, כלומר, התוצאה של זה, תרבה השלווה וההשקט, ולא יימצאו איסורים ומכאובים ונזקים. ויהיה האדון ברוך הוא משרה כבודו בגלוי בעולמו, מה שאמר מקודם, ושמח על מעשיו, אנחנו זה מעשיו, וכנגד זה תרבה השלווה והשקט, ולא ימצאו איסורים ומחובים ונזקים, ויהיה האדון ברוך הוא משרה כבודו בגלוי בעולמו, ושמח על מעשיו, אנחנו זה מעשיו, ומעשיו שמחים ועלזים לפניו. עד כאן החלק של העולם במצב הטוב שלו.
זה נהדר, רק משפט על זה, כתוב, כאילו בדרך כלל אנחנו בשאלה של האם האדם מאמין באלוהים, אבל אולי כדאי לשאול האם אלוהים מאמין באדם.
אז זהו, עכשיו שים, טוב, אני גם...
אז אני אצטט לך.
עכשיו המצב הפחות טוב. תראו למה אתם מתחברים. וההפך לכל זה, בהיות בני האדם שטופים אחרי התאווה, ומואסים בחוכמה ורחוקים ממנה. חוכמה זה אלוהים. ולא פונים לעבודה, עבודת השם הכוונה, כי אם מעט או כלום, והאמת ארצה, והרשע גובר ומצליח, התרמית והטעות רבה, ועבודות נוכריות בעולם, אנשים עובדים בשביל כסף, כבוד, מה היה שם השלישי, החף השלישי?
כוח.
והתרמית והטעות רבה, ועבודות נוכריות בעולם, והמידות הטובות נעדרות, והמידות רעות נמצאות מאוד, וכנגד זה, התוצאה של זה, ההשקט חסר ואין שלווה, והאיסורים והנזקים רבים, והאדון ברוך הוא מסתיר כבודו מעולמו, והעולם הולך כאילו נעזב למקרה ומשולח לטבע. ואין הקדוש ברוך הוא שמח על מעשיו, ואין בני האדם שמחים לפניו, ולא מכירים ויודעים מהי שמחת הבריות לפני בוראם. ובזמן כזה, הרעים גוברים והטובים נשפלים. ומה שהרמח"ל רוצה להגיד בזה גם, זה שבעצם זה תלוי בנו. לאיפה אנחנו פונים? אחרי האמת או אחרי התאוות?
כתוב, כל חד לפום דמשערי דליבי. זאת אומרת, אדם מקבל לפי מה שהלב שלו מסכים להיות מונח בו. ככל שאתה מסכים להפקיע את הממדים הרגילים של הרדיפות ולצאת מההנהגה והטבע הפרטי שלך, אתה תקבל מקום, אחד משמות השם, ומרחב בהתאם. אז ככל שנסכים יותר להתבוננות הזאת שציטטת, אולי נזכה ליותר מרחב פנימי ודעת את השם חסה כמים לים, איך אומרים, כמים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם, בהקשר הזה. אבל באמת עכשיו, נהדר שאנחנו מסיימים ברוח טובה ממנו. אתה רוצה להגיד משהו?
לא, אני אסיים במשפט שאמרה לי אשתי החכמה, ששמה ג'ויס, היא אמרה, בפגישה הזאת, תשתדל להשאיר את האגו בצד, והחכמה ממני. ואני חושב שהגעתי להישג הזה, זאת אומרת, אין לי שום דבר להגיד על תקן של המילה האחרונה. אני מקבל את המילה האחרונה שלכם, נהניתי מאוד ממה שקראת.
הפייט רציני.
נבקנו עד זוף דם.
נכננו פה פייט והגענו לחיבור. תודה, באמת תודה רבה לשניכם. תודה רבה לשניכם. אני רוצה להגיד תודה לאורי קיטן על הצילום, על הסאונד. שותף לדרך, אני רוצה להגיד תודה לרן ססון על האנימציה, לעודד וייס על הסאונד, תודה ליוסי גל על הארוך בית מעשים טובים. בעולם של מכירת חיסול, גם מי שמצביע, גם מי שלא מצביע, עם הלב שלו במקום הנכון, הכל טוב. באמת תודה רבה שבאתם, אני מודה לכם מאוד. רגע, כן.
מיה.
כל טוב, ברכה והצלחה.
הקורציום.